היי, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד הסקט שהוקלט עבור מגזין שומרי הסף, מגזין האקטואליה של החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה. אנחנו עדן ורחלי, והפודקאסט שלנו עוסק ביוסי, רנה, אברהם אבינו ומנחם בגין. וגם קצת במוות. טוב, לא קצת, הרבה במוות. אל תדאגו, תכף נסביר. רחלי, את רוצה להתחיל מיוסי בסיפור המיוחד שלו?
אז יוסי. יוסי עולה לקבר שלו פעם בשנה. זה לא התחלה של צ'יזבט, זה סיפור אמיתי. יוסי הוא חבר של המשפחה שלי, ושבת אחת הוא סיפר לנו בנונשלנטיות שהוא עולה לקבר שלו פעם בשנה. אני קצת נחנקתי מהמרק, ויוסי, שהוא איש עסקים, אמר, תראו, אני מבין קצת בנדלן, אז למה לא להשקיע בחלקת קבר טובה? הוא קנה אחת נהדרת, עם תאורה מצוינת, חניה קרובה, נוף לים. הוא אמר לנו, תראו, אני אבלה כאן יותר זמן מאשר בבית שלי. אז בואו נדאג שיהיה על רמה. ומאז, כל תשעה באב, פעם בשנה, יוסי עולה לקבר שלו.
אז כמו שציינתי קודם, היום נדבר על מוות. וזה לא קריפי כמו שזה נשמע. נתעסק בשאלה, למה לאנשים אכפת בכלל איפה להיקבר? ובמובן העמוק יותר, איך המקום בו אנשים בוחרים להיקבר מספר כל כך הרבה על הזהות שלהם? ועל מי שהיו בחיים. לכל דבר טוב יש סוף. והגורל של כולנו, לצערי הרב מאוד, הוא למות יום אחד. זה לא מפתיע. פולארד ואוסטיגר, במאמרם העוסק במוות, קבורה וארכיאולוגיה, מדברים בדיוק על זה. הם מציינים שכל בני אדם ימותו, אבל היחס לאקורד הסיום הוא זה ששונה. כשהמחקר הארכיאולוגי מחפש עדות למערכות יחסים, תרבויות, אמונות תפלות ומינים חברתיים, הוא בודק קודם כל בקברים. כשהיסטוריונים רוצים ללמוד איך חיו אנשים, הם בודקים איך הם מתו. וליתר דיוק, איך הם נקברו. הם מסבירים שגבורה לאורך ההיסטוריה לא מהווה רק פרקטיקה לטיפול בגופה, אלא מלמדת על מערכת חיים שלמה.
לגמרי, כמו הסיפור על הקברים בפרו, נגיד.
בדיוק. בערי האנדים בפרו מצאו שרידי גופה בת 9,000 שנה. כפורה יחד עם מערכת כלי הצייד ברמה הכי גבוהה שיש. הסיפור הזה מופיע בכתבה של יעל אברהם במקור ראשון. החוקרים מסבירים שהציוד שליווה את האדם בחייו הולך איתו, כמו שאומרים היום, עד הקבר. הממצא העוד יותר מעניין שהתגלה שם הוא ש-40% מהקברים שהיו בהם ערכות צייד היו של נקבות. כן, כן. למרבה הפלא של נקבות.
אז נראה שהמהפכה הפמיניסטית לא התחילה במאה ה-19.
לגמרי. בפרו החלוקה הייתה כמעט שוויונית. את רואה? ככה רואים איך קבורה מספרת לנו הרבה יותר ממה שהיינו חושבות.
הקבורה היא מנהג עתיק, ולא סתם הוא לא מתמוסס גם היום. למרות שאם נודע על האמת, יש בו משהו קצת...
פרימיטיבי.
כן, פרימיטיבי, פולחני, מיסטי. כנראה יש פה עוד משהו, חייב להיות, כי הקבורה היא לא רק הליך טכני שהמטרה שלו היא פשוט לטפל בגופה אחרי המוות. יש פה סיפור, וההיסטוריה שלנו מלאה בסיפורים כאלה. בתנך, אברהם אבינו נלחם על מערת המכפלה, ואת קבר רחל אנחנו מכירים עד היום. ואני לא אשכח איך יום אחד, כשהייתי בת 9, חזרתי הביתה ממררת בבכי. למה? כי באותו יום למדנו בכיתה. שמשה רבנו מת לבד על פסגת הר נבו, ולא נקבר כמו שהוא בטח חלם בארץ ישראל. וז'בוטינסקי למשל, הוא נקבר בניו יורק, אבל לפני שהוא מת, הוא ביקש שישבעו לו שיעלו את העצמות שלו ארצה. גם אריאל שרון, הוא אחד מארבעה ראשי ממשלה, שביקשו לא להיקבר בחלקת גדולי האומה. הוא בחר להתאמן לצד אליזה, אשתו, בחוות השקמים, שם הוא גר כל חייו. וגם מנחם בגין לא נקבר לצד הנשיאים וראשי הממשלה בהר הרצל, אלא בקבר פשוט וקטן בהר הזיתים. ליד קברם של ברזני ופיינשטיין, עולי הגרדום. ובן גוריון? זה קל. בן גוריון בחר להיקבר בשדה בוקר, בנגב שהוא כל כך אהב.
כל האנשים האלה שציינת עכשיו, רחלי, חשבו איפה הם רוצים לתקוע יתד. המקום בו יפקדו את קברה, יהיה האופן בו יזכרו אותם. ציונים, אידיאליסטים, רומנטיקנים. מקום הקבורה מספר מהם היו. על מה נלחמו ואת מי אהבו. נשמע טוב, נכון? אבל מה קורה כשזה לא מסתדר? הבקשה האחרונה לא תמיד מתממשת. בישראל החוק קובע כי האמונים על קבורת המת הם הסמכות הדתית אליה משתייך המת. אממה, זה לא תמיד כל כך פשוט.
תכירו את רנה. רנה היא יוצרת קולנוע בוגרת בצלאל, שגדלה ביישוב עומר. הסרט התיעודי שהיא עשתה אחרייך זכה לפרסים בזה אחר זה. ואתר וואלה בחר בה להיכנס לרשימה מכובדת, שימו לב, הנשים שמנערות את עולם התרבות. אגב, היא מוסלמית, אמא שלה ערבייה ישראלית, ואבא שלה בדואי מתל שבע. וכן, היא גדלה בעומר. היישוב האשכנזי העשיר ליד באר שבע? בדיוק. נשמע מסובך? רק התחלנו.
אבל למה זה כזה מסובך? כי זה לא לפי הספר? רחלי, חשבתי שאת פחות חשוכה. מה קורה עם הסטריאוטיפים? באמת שלא מתאים לך. זוכרת את התיאוריה היברידית?
איזה היברידית? שקפלינסקי מדברת עליה במאמר על זהות?
בול. התיאוריה היברידית מדברת בדיוק על זה. היא לוקחת את כל המרכיבים שלנו ועושה סלט. קצת מוצא אתני, קצת שפה, מגדר, דעות פוליטיות והפלייליסט בספוטיפיי. זה נראה לא קשור, אבל את נותנת ביס וזה בום. כאילו את אומרת, מה הקשר תפוח בסלט? זה פרי. אבל זה עובד. הזהות היברידית היא השילוב, היא החיבור בין הכל. ובסוף זה עובד. אל תסתכלי עליי ככה. זה עובד בסוף, וזה לא רק אני חושבת ככה, גם רנה חושבת כמוני.
אני שנים לא רואה את עצמי איזה משהו סטריאוטיפי, או שכל הבן אדם שאני נכנס תחת הכותרת המסכנה הזאת, או כל אחד אחר שאני פוגשת, תחת הכותרות האחרות, ובסוף מתייחסים אלייך ככה, באיזה מין סטטיסטיקה כזאת, הבן אדם שאת זה כאילו לא רלוונטי.
הנה, נכון. רן רואה את עצמה כיותר מכל ההגדרות האלה. היא לא רק בדואית, או רק ישראלית, או רק צלמת, היא גם וגם וגם. אבל בכל זאת, משפחת אבופרך הייתה אוף מוזר בעומר. שלא תבינו לא נכון, בכל שלבי החיים הרגילים היה סבבה. גן, בית ספר, מדברים בעברית, אוניברסיטה. הקונפליקט התעורר במקום שלא היינו מצפים. לא בשלבי החיים הרגילים, אלא דווקא במוות. אחרייך, הסרט של רנה שהזכרנו קודם, מתעד את ההתמודדות המשפחתית של המשפחה של רנה עם מחלת הסרטן הסופנית של אמא שלה, רודינה. ועם בקשתה האחרונה, להיקבר בעומר. ספוילר, היא לא התממשה. ערבים, בבית הקברות של עומר, לא יקרה.
היום אני מבינה שלא היה שום סיכוי שהוא יעשה תקדים כזה. שזה לא רק אמא שלי תיקבר שם, אבל הערבייה הראשונה שנקבר שם, זה בעצם תקדים שאי אפשר לעשות אותו. כי מה זה אומר עליהם? איך זה מאיים על הזהות שלנו בעצם?
שמי, זה באמת לא כל כך פשוט. אני יכולה להבין למה הסוגיה הזאת תשבש את המוכר. ביש שיגידו המוכר והטוב ותעורר בלגן, הערימות של בלגן, הערימות של בירוקרטיה והערימות של שאלות על זהות, שאולי אנשים היו מעדיפים לא לנבור בהם. אבל מעניין בצד השני, למה זה היה אכפת כל כך לאמא של רנה? אז למה באמת?
את יודעת להסביר מה כל כך חשוב לאמא שלך?
אני חושבת שברמה הפשוטה יותר, כאילו על פני השטח, אז היה חשוב לה להנכיח את עצמה מאוד, ולהגיד, מגיע לי ואני עשיתי את כל מה שאפשר, וגם בחוק מותר לי וגם על מי שאני מגיע לי את להיקבר איפה שאני חייתי ונתתי מעצמי. היא באמת רצתה להגיד, אני קיימת, תראו אותי. וכל חייה נאבקה בכל מיני צורות, על סביב מכשולים חברתיים שפשוט היו לה בדרך. והיא גם סיימה את החיים במסע כזה.
את רואה? מה היא בסך הכל ביקשה? להיקבר בעומר, במקום בו היא גידלה את הילדים שלה, עבדה, חיה, המקום שהיה לה בית. אבל בסוף, בסוף, לא היה לה שם מקום. את רואה? כנראה התיאוריה שלך לא כל כך עובדת. ובסוף היא מעלה אבק בתוך איזה ספר רווה במדף הכי גבוה בספרייה. פשוט עוד תיאוריה.
חכי, קבורה כן יכולה להיות היברידית. לדעתי, זה נטו עניין של נרטיב. בשנות ה-90 עלו לארץ לא פחות ממיליון עולים מברית המועצות שהתפרקה. הם עלו מתוקף חוק השבות. חלקם יהודים אורתודוקסים לפי הספר, שומרים שבת, כשרות, חוגגים חגים. וחלקם נכדים של יהודים, שברית המועצות הקומוניסטית מחקה את זהותם היהודית. הם יודעים להגיד שסבא שלהם היה רב, אבל לא יותר מזה. ילדי שנות ה-90 שהגיעו לכאן עם הוריהם, גדלו כאן, התחנכו כאן, וכן, ההורים שלהם גם שילמו מיסים. הם התגייסו לצבא, אבל הפתעו לגלות שבמקרה שימותו חלילה במלחמה, הם לא יזכו להיקבר לצד חבריהם היהודים שנפלו בקרב. הם ייקברו במרחק משאר הקברים, ואולי אפילו בחלקה נפרדת. כך היה עד נובמבר בשנה האחרונה.
מפוגה מענייני הבחירות בארצות הברית, עוד נחזור לשם בהמשך, ונהיה עכשיו עם החלטה חדשה של משרד הביטחון שמשנה את מדיניות ההפרדה בבתי העלמין הצבאיים. מעכשיו חללי צהל לא יהודים יקברו צמוד לחללים יהודים ובלי הפרדה.
אוקיי, פה הצליחו למצוא פתרון. קומבינה אמנם, אבל פתרון. אגב, קלטת תחסו את זה? במקום לקבור בחלקה אחרת, קוברים כמה סנטימטרים נמוך יותר. לא סתם ישראל יומת סטארט-אפ, תאמיני לי. ופה גם לא הייתה כוח ברירה, כן? אנחנו מדברות על חיילים שהקריבו את עצמם למען המדינה. זה די המינימום שהמדינה תיתן להם כבוד בחזרה, בכל זאת. אז מוצאים פתרון. אבל מה קורה כשזה אדם אחד, כשזאת אמא של רנה?
או, אז טוב ששאלת על אמא של רנה, כי באמת לא סיפרנו איך הסיפור הסתיים. כאמור, ועומר היא לא קיבלה אישור לקבר. ואחרי ויכוח באמת קשה מאוד, איפה תקבר? בתל שבע, הכפר של בעלה או בכפר שמנו בא, בסוף הוחלט שהיא תקבר בכפר ג'אט, הכפר שבו גדלה.
את יודעת מה זה מזכיר לי? דיברנו על מערת המכפלה, נכון? ועל זה שהקבורה היא לא מנהג שהתחיל אתמול, היא מנהג עתיק. בתנך, כשאדם מת, אומרים נאסף אל אבותיו. הביטוי הזה נגזר מהמנהג שהיה אז, בימי קדם, להעביר את העצמות של המת לקבר של אבותיו. לא היו קברים אישיים כמו היום, אלא מערות קבורה, משפחתיות. אגב, המועצה הדתית בגוש עציון פרסמה ממש לאחרונה הצעה, שאולי זה הזמן להחזיר את הרע ליושנה, ולחזור למערות הקבורה המשפחתיות.
וואלה, זה את האמת פתאום נשמע לי הגיוני. זה לא כל כך משנה איפה את נקברת, אלא יותר לצד מי. בגין בסוף רצה להיקבר לצד עולי הגרדום. בן גוריון ליד פולה וג'בוצינסקי הוא זכה להיקבר לצד גדולי האומה, שנבקו כמו בדיוק על הארץ הזאת. ואולי באמת כל ההגדרות והתיוגים האלה הופכות להיות חסרות כל משמעות? והשאלה שמשנה בסוף היא, את מי אהבנו, למי אנחנו שייכים, ואת מי אנחנו ממשיכים.
מכירה את השיר של יהודה עמיחי? בדיוק על זה? תקשיבי. כשאדם מת, אומרים עליו, נאסף אל אבותיו. כל זמן שהוא חי, אבותיו נאספים בו. כל תא ותא בגופו ובנפשו הוא נציג. של אחד מרבבות אבותיו מתחילת כל הדורות.
וואו, מהמם. מרגיש לי גם סופר רלוונטי לפודקאסט שלנו. אז נראה לי נסיים וקצת תודות. אז קודם כל תודה ליהודה עמיחי על השיר המהמם הזה. תודה לרנה, ליוסי, למשה רבנו, לעוד רבים ורבות שדיברנו עליהם ועליהן בפודקאסט הזה. ותודה לך רחלי ותודה לי שאנחנו מנימות את הזמן לנסיעה הקרובה של מישהו או מישהי. אנחנו היינו עדן ורחלי וזה היה הפודקאסט שלנו. אני באמת באמת מקווה שעוד ניפגש.
יותר נכון, נשתמע.